כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אבא, אני נבחל ונפעם מהאפשרות לרשת את השתיקה הזאת. כשכל האפשרויות זולת היותך מתרסקות בקרקעית הקשה של המילים, אתה אבא שלי, איני יכול לעזור לך בפחד הגבהים האלה, אבל אתה יכול לעזור לי בפחד הגברים האלה, כי מבלי לומר דבר, אתה אבי, מבלי לומר דבר, אני ילדך, אל תיתן לי לאבד את האפשרות הזאת, היחידה.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברית מילה. אתם שמעתם את יונתן קונדה, שקרא את שירו אבא, מהספר החדש, היפוך הסדק אורו. אנחנו נדבר על הרבה דברים, אבל זו פתיחה סוערת, באופן כללי לספר. אבל לפני שנדבר על זה, נדבר קצת עליך. יונתן, אני יכול לקרוא לך משורר צעיר, אתה נראה לי משורר צעיר, אתה נראה לי משלא עברת 30, אני צודק, לא מתקרב לשם בכלל.
עברנו.
עברת? אז
ביולוגית, כן.
ביולוגית? אוקיי. אז אולי נדבר גם על הנפשית. אמרנו, קודם שדיברנו בינינו שזה לא בהכרח הספר הראשון, אבל גם לא כל כך השני, זה בערך 1.5, כי הוצאת ספר שירה לפני זה. אבל זה פעם ראשונה שאתה מוציא ספר שירה שהוא דחוס, הוא שלך, הוא הכל שלך. כמה זמן עבדת עליו?
עדיין עובד עליו.
עדיין עובד עליו?
מרגיש רק עכשיו התחילה עבודה. להוציא אותה בפינו, די כאומרים. התורה מתחילה רק כשמתחילים, מוצאים אותה בפינו, אז זה בגדר. אז שאני שומע את הדברים, אני קורא, אנשים אחרים קוראים, אז אני מרגיש שהספר עכשיו מתחיל להיכתב באיזשהו אופן. טכנית זה כמה שנים, הספר הראשון היה שלי יחד עם מוחמד ארואני, ספר שהוצאנו בשתי השפות בעצם, שורות מוסבקה, תנאים מוקדמים, אז זה היה ספר משותף, שגם היה של סוג של שיחה, וזה הספר הראשון שהוא בלי שותפים לשיחה, רק הדף והמילים האלה, וזה כמה שנים טובות.
אנחנו נקיף על השנים האלה, אבל בגלל שגם הספר מתחיל בכזאת עוצמה ואינטנסיביות, אז אני אומר, נתחיל גם את התוכנית ככה, ואתה יודע, השיר הזה אבא הוא השיר אחד הראשונים שמופיעים בספר, בתוך בעצם המחזור הראשון, והשיר הראשון הוא בכלל העקדה. זאת אומרת, זה התפאורה שם. אתה יודע, אפילו בראשית מתחיל לנו עם קצת טבע, תיאורי נוף, ואני פותח את הספר הזה, ואני אהבתי את זה, אבל זה עוצמתי מאוד. להתחיל ספר עם רמיזות או עם תפאורה כזאת של העקדה, זה אומר משהו.
כן, אני חושב שזה פותח, זה יריית פתיחה לשיחה רצינית, רצינית ביותר בין כל הקולות שפועלים בספר הזה, אני חושב שבאמת בין...
תרצו אולי להקריא זה כמה שורות מהספר כדי שמידעו על מה אנחנו מדברים. אז הנה, הספר הראשון של יונתן קונדה, יהפוך הסדק אורו.
אבי. אבי צורה חסרת פשר או עוררין, שלמה בתוך עצמה, חסרת תקנה לחלוטין, מיוזה, זיפיו, זיפים נקצרים כחותנה, בעבדות המבט הזה הנופל על לחיו, בעודו מדבר אליי גדולות, ברכות של שמן הנוטף על הזקן של אהרון, מתוך מנוע המחבש המרים את הארון של עיניו אל עבר קודש, הספק המוטל בעגל ענייניו, שהם לא ענייניי, ואני בניו ואני מיטיב כל יום את פנטזיית הפרוכת. אבי צורה על הר, הר של צורה, בתוך הרצועה של אהבתי הכוחה סביב הצוואר, של מה שתמיד הייתי, טרם מחבש עצבותי, טרקטור, נחמה, גופו, כולו, ובמקום שבו יאמר אליי לבנות את המקדש, לכשנגיע עד אז, רק ולתמיד, מיום ליום, הדמיון בינינו נמתח כיריות אוהל, בו אני מועד.
זה באמת יריית פתיחה. המתח הזה בין אבא ובין הוא גם מתח בין גברים. זה מאוד חד משמעי. ובאיזשהו מקום אני הרגשתי שהשער הזה הוא פתאום כל ההתחשבנות הזאת, שיש לבן עם האבא, אבל שהנושא הוא גבריות, לאו דווקא אבא ובן רק, אלא שיח שהבן רוצה לדבר עם אבא שלו על גבריות, ועל מה זה אומר להיות גבריות, ומה המחיר של זה, ויש שם קצת... אני לא אגיד מרירות, אבל יש שם מתח. יש שם מתח, זאת אומרת, אם אברהם ויצחק היו צריכים לדבר בדרך שלהם חזרה, אני מניח שככה הייתה מתחילה השיחה.
זה דימוי יפה, אני צריך להקל את זה, זה חלטין שיחה.
אני ממשיך את מה שכתבת.
כן, אז קודם כל אני חושב שכן, קודם כל בצורה הכי בפשט, אב ובן, זה הדלתות המסתובבות שאנחנו, אני ותך, נכנס ויוצא מהם הרבה, ועכשיו הרבה מאיתנו, גם בהקשר של הביוגרפיה של כל אחד ואשר הוא, והספר הזה מאוד ביוגרפי, אבל בו בעת הוא, אני חושב מבחינתי, הדרך לעבור דרך הפרטים הביוגרפיים, זה דרך לגעת באב, בבית, במובן הלאומי, במובן האמוני, ועל כל הכאב והאלימות והאלם, וגם התקווה והשמחה שבאה מתוך, אומרים יעקב מברך את יוסף, אומר לו אבן ישראל, מפרשים אבן ישראל, אב ובן, אב ובן ביחד, זה, נדבקים זה לזה קשים כמו אבן, וגם חזקים כמו אבן. אני חושב שהאבן הזאת זה משהו שאנחנו, אני אישית בטח, זה פריזמה מאוד מאוד רצינית, יותר ויותר להבין את המציאות שלנו, גם בתוך ביתנו פנימה, בתור גברים. הספר הזה התחיל מבחינתי, במקום שהבית שלי קרס, הבית המשפחתי שלי קרס על הימת ליפול, או חשתי שהוא קורס עליי, והוא תם, יצא לאור ממש חודש לפני שנולד בני, שזה ממש איזשהו תפנית מאוד מאוד רצינית, והשיר הזה למשל שנכתב על האב בן שאני חוויתי בתור בן, פתאום הוא, כשיצא ספר לאור,
אתה מרגיש אותו פתאום כמו קריאת הזרה שלך מה?
לעצמי, זה דיבור לעצמי, זאת אומרת, על אבא הפוטנציאל שאתה נהיה, שאתה נברא, שאתה נולד איתו, והאבן הזאת שמחזיקים, האב בן הזה שמחזיקים ביד, מרגע לרגע זה הפך מאבן בנייה לאינטיפאדה, שפסים, והשירה מאפשרת את המעברים האלה הלוך ושוב גם, וגם כמובן אל מול היכולת שלנו, כמה אנחנו מדברים עם אבא שלנו, הכי בצורה הכי פשוטה, זה התקרת זכוכית, בוא נגיד, כמה אנחנו מדברים עם אלוהים, לצורך העניין, הדמויות שאנחנו בוראים את אלוהים בראי, והרבה פעמים הדיבור הזה מאוד לוקה, או מאוד כאוב, או הולך סביב הכאב, מנסה למצוא דרכי מעקף סביב הכאב, והספר הזה מבחינתי איזשהו התפרקות ללכת עם הכאב ולראות מה יצא, אבל לדאוג שהוא נמצא שם כמו שהוא, ומשם באמת אני חושב שמה שאמרת, העקדה זה גם, זכיתי להכניס את בני לברית לפני חודש, וזה העקדה רצינית ביותר, אפרופו השיר הזה, זאת אומרת, הרגע שבו אתה מחזיק את הסכין, כמו אברהם בעקדה, זה הרגע שבו אתה שומע את שמך, אברהם, אתה לא תחזיק את הסכין, לא תשמע את שמך, לא תשמע את, זאת אומרת, וזה א', מתאר מאוד טוב את המציאות שלנו בתור גברים, בטח יהודים, אבל גם בתור מה שקורה פה, אני חושב, הקשר הדוק בין מילים לאלימות, בין סכינים לבין שתיקה, זה משהו שאינתיפאדת הסכינים, מה שנקרא, היא בבואה אחת מיני רבות, אני חושב, של איזושהי מציאות פנימית, וחד משמעית אני חושב שלתת למשהו, להכניס אותו לברית, ברית מילה, כמו הסכינן פה, זה חד משמעית פעולת השירה, זאת אומרת יש שם הרבה מאוד פחד וכאב, והרבה מאוד בחירה, זה מה שגם אני חושב שבפשט, ברית מילה זה מה שנהיה לא מובן מאליו, והרבה מעגלים אני חושב, ובטח שאתה חווה את זה על בשרך, ובטח שצריך להחוות את זה לבשרו של מישהו אחר, לבנך, אז כל הדורות האלה של בריתות ושל מילים ושל סכינים ושל שמות עולה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מתקשר גם למלאכת השיר, זאת אומרת, לחתוך במציאות החיה כמו שהיא, ולהוריד אותה לדף, יש שם ממש לתת שם, זאת אומרת, לתת שם, לצמצם את סך האפשרויות, את סך הכאבים, את סך הזעם, וסך הכל, לכדי, וזה מעשה מאוד מוזר. עדיין.
לא, זה קטע מדהים, אתה יודע, כל פעם שואלים מה זאת שירה. אני לא יודע על מה דיברנו קודם, ועכשיו אנחנו יודעים מה זאת שירה, אז על פי מה שדיברנו קודם, עכשיו אני יכול להגיד, שירה היא משהו שצומחת איפה שיש את השתיקה, והיא צריכה למלא את המקום הזה, ולא רק ביופי, לפי מה שאתה אומר, היא צריכה למלא את המקום הזה באופן כל כך חיוני, כי השתיקות הן כל כך עמוקות וחזקות ונוראיות, ובסופו של דבר, כשהן כל כך גדולות, גם יש להן מחיר כל כך גדול. בטקס הברית של בן, קודם כל מזל טוב, אני שומע את זה פעם ראשונה. זה פתאום מעביר לי תחושה אחרת, אתה יודע, כשאתה מתאר מצד אחד את האימה הזאת בקושי הזה בין אב ובן, ופתאום הסכין הזאת באוויר של המוהל, כשמסביב אינטיפאד הסכינים, זה, אני חושב שאנחנו הגיעים עם התוכנית הזאת פעם ראשונה לרגע שהוא ממש ארס פואטי, לדבר על הטק הזה של ברית מילה, ולחבר עם המילה, ולחבר על זה אל מישהו שכתב כבן, ועד שהספר יצא, הוא כבר היה בצד השני של הגדה, כאבא. זה מפחיד פתאום, הטקס עצמו, השירים עצמם, פתאום לקרוא אותם. כאילו נולדת בעצמך מחדש, אבל בדמות שאליה בעצם כתבת את השירה.
כן, אני חושב שזה שירה, אני חושב, אני רואה את זה הרבה פעמים, אני רואה את זה יותר קל לראות אצל אנשים אחרים. אני רואה את זה הרבה פעמים אצל תלמידים, או שאני עובד איתם על היצירה שלהם, אם אני מלווה אותו, אני רואה את זה הרבה פעמים, יותר קל לראות בחוץ, אבל גם בפנים אני חווה את זה, שהשירה מין נייר לקמוס כזה, נייר פחם כזה, שבו אתה מסרטט את כל הפנטזיות שלך, הדימויים העצמיים, הרצונות, האידיאולוגיות, וזה, ולאט לאט דרך השירה, אם זה טוב אני חושב, טוב במובן המקורי שעושה מקום, יש לזה מקום למשהו לקרות, אז כל הסרטוטים שסרטטת לתוך השירה, אתה מוצא אותם מקועקעים על בשרך. זאת אומרת, כל מה שאיבדת החוצה, רצית להביע החוצה, וזה מה שעם השיר הזה, זאת אומרת, לדבר את כל הפחדים והקווים לאהבה, כמה איש לנו, לאהבה אישי שלי, זאת אומרת, כל השיחה הזאת, פתאום מצאתי אותה מקועקע על בשרי, איך שפתחת את הספר, ממש ככה, בלי שציפיתי לזה, לא בתור משהו מתוכנת. ובטח זה מאוד, בהקשר ששושלת הדורות, אני חושב שהגענו למקום מאוד מאוד חזק, ואני חושב שזה קשור, גם באיזשהו אופן לאומי, גם אמוני, אבל גם יצירתי, וקשה לי להפריד במקומות האלה. זאת אומרת, בית המקדש השלישי זה מקום שבו נשיר שיר חדש. ככה מבטיחים לנו. אנחנו עובדים על זה, ודבר מוביל לדבר. אבל יש משהו שקשור בבחירה. מדבר על בית המקדש שנייה, לצערנו, לשמחתנו. קוראים לבית בחירה. קוראים לזה בית בחירה. בית השיר ראשון בית מתחיל באוהל מועד. האוהל בו אתה מועד. על בית בחירה זה דבר מאוד מאוד רציני שאנחנו, אני חושב שמתמודדים אותנו דורנו בתוך, גם בתור משוררים, גם בתור אנשים שחיים פה, גם משהו שקשור בצורך להוריד דברים לקרקע, את כל ההבטחות, את כל הפנטזיות, את כל האידיאולוגיות שהלבישו עלינו, שקרתו בבשרנו, מילולית ולא מילולית. זה רגע להוריד את זה לקרקע, וההורדה לקרקע, בניגוד למה שהבטיח לנו, קשור בהרבה מאוד כאב, ודורש אומץ. במקום שיש כאב צריך לחוב אותו.
ההורדה לקרקע דווקא, אתה אומר.
של הרעיונות הגדולים, של האידיאולוגיות הגדולות, של התוכניות, של מה הבטיחו לנו, של מה הבטחנו לאנשים אחרים. היכולת לבחור, זה מה שמכונן עכשיו, זה מה שמתמלא הבית שלנו בו, אני רואה את זה בתור אב טרי, לבנות בית קשור, לבנות אותו לבנה אחרי לבנה של בחירה, אבל גם שירה, בית זה גם מילה נרדפת לשיר, גם בעברית, גם בערבית, בית. וגם שם יש איזשהו צורך, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו יותר, צריך לבחור את זה.
אתה יודע, מי ששומע אותך, ומי שיקרא את הספר, ילמד פתאום שלשפה שלך, יש רובד תנכי שהוא חלק מהשפה שלך. הוא מופיע בכל מיני צורות, אם אנחנו מדברים על העקדה, כי פתאום כתפאורה של מה שאתה רוצה להגיד, זה יכול להגיע גם בדימויים כנבואות, או שימוש במילים, תאומות יחסום, ולפני שנדבר עליהם באופן פרטי, עניין אותי, למרות שבו לי הרבה רעיונות לגבי, האם השימוש זה קודים, האם אתה רוצה להשתמש בזה כדי, אוקיי, אז אתם כבר יודעים מה המשמעות, אז עכשיו אני משנה את המשמעות למשהו אחר, או שזה כבר חלק מהשפה שלך, כי אני שומע אותך פה ואני אומר לעצמי, אני לא חושב שאתה, זה חלק כבר מכל השפות האלה שלך ביחד, או שזה מישהו שלגמרי התפקח מהתנך, ועכשיו פתאום יש לו כלים חדשים, וכמו בשיר עבדות שאתה מדבר על עגל הזהב, רק לעגל זיכרונות שקשור באהבה ונסות לזכור אותך, אתה פתאום כאילו נשארת מישהו עם כלים שצריך לצקת בהם משמעות חדשה. אתה חושב שיש לך אנשים שיכולים לדבר את השפה הזאת, כי היא כל כך רחוקה מהשפה של היום-יום, אילו זה צבר מאוד גדול של שירה ושל תנך ושל אמונה, ונראה לי שהרוב רואים האח הגדול.
אומרים, יש לנו שתי אמהות, כתוב מובהר לפעמים בתלמוד, יש לנו אם למקרא ואם למסורה, זאת אומרת, האמא של איך דברים מדוברים, והאמא של איך שדברים נקראים. ואני חושב שאנחנו חיים מציאות שבעברית, שזה זוכה להתקרב שוב, שתי אמהות האלה, אנחנו זוכים לפגוש את שתיהן שוב, אבל אנחנו, זאת אומרת, יש הפרדה מאוד רצינית, הרבה מאוד, כמה אלפי שנים הייתי אומר כמעט, בין האופן שבו דברים נקראים לו, באופן שבו הם מדוברים. בטח בעברית, אני הולך למקורות של השפה שלנו, לנביאים, לתהילים, לדברים ש, זאת אומרת, למקרא, זה מסמך מדובר ברובו. בטח נבואה, בטח תהיה דברים שנכתבו מתוך דיבור, נכתבו מתוך צורך לתקשר אותם, מתוך שיחה. תלמוד גם לצורך העניין, זה תיעוד של שיחה באיזשהו אופן. ואני חושב שהשיחה הזאת באיזשהו אופן התחילה לחזור, מהרבה סיבות. אני רואה במקומות שאני עובד ומסתובב בהם שהשיחה הזאת היא נחלת המציאות מתוך כורח של היעדר שפה. בין אם זה אנשים שעברית היא לא שפתיהם, או כורח טוב לא מובן מאליו, זאת אומרת, אבל השירה עדיין נמצאת במלוא עוזה. מתוך תוקף של שיחה, בטח בעולם של היפ-הופ וראפ, או מילה מדוברת כמו שפורח היום, אבל וגם לאט לאט בתוך השירה עצמה, הרבה פעמים משתמשים בתור ביקורת, שהשירה מאוד מדוברת יותר מדי, אבל אני חושב שזה הרבה יותר קשור לשיחה, ודווקא לזהות את המקום שהשירה מדברת, יש לשותפים לשיחה, וספרים נכתבים, שהם טובים אני רגיש, הרבה פעמים מתוך שיחה מתמשכת עם איזשהו קהילה, קהל, קהילה, הדברים האלה קשורים בטבורן. מהבחינה הזאת אני יכול להגיד של, של, של למשוך את החוטים מתוך הסוודר הזה של העברית, שחונק אותנו לפעמים. החוטים האלה לפעמים זה, אתה מושך חוט של עברית, מקראית, לפעמים חוט של ערבית, לפעמים חוט של מדוברת. הספר הזה מבחינתי הוא בליל כזה, בליל של חוטים, כמו שחתול כזה מנסה לשחק איתו. חתול רחוב כזה שחקים של צמר, ככה זה מרגיש הרבה פעמים, מתוך הצורך בשיחה, לא בצורך של מעטפת של, 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 של איך הדברים בסופו של דבר נקראים, אלא בתוך זה שהם איזשהו הד של איך הם מדוברים מבחינתי ביום יום, בין אם זה ביפו, או בבית כנסת, או בין אם זה בצפון הארץ, או במצרים, או בטלפון, או בוואטסאפ, או זאת אומרת, כל הדברים האלה רלוונטיים, אין אתר פנוי מיני של העברית, ואני חושב שגם השירה גם מתחברת לעוד שורש, חוץ מעניין המדובר, זה גם קשור באמת לשורש האמוני שלה. אני לא מדבר דתי חילוני, מדבר עם איזשהו בחינה של, של לבנות במה, כל אחד מקבל מקום לבנות במה, עבודה, לעבוד את העבודה שלו. בתור שורים שירה בעברית, זה מילה אחת מיני כמה רבים, זה מילה של נואנס מסוים, של סוג של תפילה, יש הרבה. שורר ולהריץ ולרנן, וזה דברים ששכחנו את ההבדלים ביניהם, שירה אחת מהם. באנגלית זה poetry, אבל בעברית, יש איזה נואנסים מאוד קטנים של דרכים להלל ולשבח, לקרוא, לזרוק, לצעוק, דרוש להביא את כל מה שיש לנו חזרה, ואני נעלות את זה באוב, אם זה המקורות שלנו, או למשוך את זה במקומות שהם לא רלוונטיים, או לימדו אותנו שהם לא רלוונטיים לשירה, בשביל ליצור שיחה שהיא, ובסופו של דבר, מה שגורם לנו לשוחח זה עם זה, זה עם זו עם זו, דרך השירה, ובכלל, אני חושב שזה הסוד של המשיח, זה הסוד של מה שמשיח אותנו. מה שגורם לנו לשוחח באמת, הרבה מאוד שנים לתאריך ששירה בעברית לא לקחה את התפקיד הזה. גרמה לנו לסתום.
תראה, אין מתאים מזה, אני רוצה שתקריא את השיר וידברו גברים על מעליהם בלילות.
השיר הזה, אני רק אגיד, נכתב בבית קפה נרגילות בשדרות ירושלים, יחד עם השותף האחרון של הספר מוחמד ארואן, ישבנו שם, בזמן המונדיאל, לא הזה הקודם, ובין הדגלים לעשן יצא הדיבור הזה. וידברו גברים על מעליהם בלילות. וידברו גברים על מעלליהם בלילות, התרברבו בדבריהם ירבו והתרבו בלילות, על פרו ורבו שעשו או שלא עשו, ועל שכר השם, בנים, פרי ויתנם שרצו או שלא רצו, ועל מזון לנשמה, לנשמתם, לנשמה, בואי הנה, על מזונות ששילמו או לא שילמו ולא היו בביתם, דבר דבר ידברו הגברים בלילות, כל אחד בעיתו ימשוך משפתו דבר והיפוכו מלשונו הכבדה המתהפכת על משכב זכרה, והלשון לצופן נהפכת לצפה לפתע מפענח את עצמו, כל אחד את עצמו בלילות לדעת שהוא עצמו רק חצי גבר, והחצי השני כתוב לא בכדי עיד הבך. כתוב וידברו אל אויבים הבנים בשער, ידברו הבנים אל האויבים והאויבים דממה, והגברים נוטפים חזרה אל תוך עצמם את שאגתם, פורסים כנפי שעבה בלילות, כי אין שמש, רק דם ודבש דיבורים, בכברת כוונות תלויות, והמילה של גברים בלילות, ברה ואיומה, בשיגעון גדולתה חרובה ונחרדת חדר חדר בלב גבר בלילות, רצו ושוב, לך ובוא, אל הגלות שלך, אל הגלות שלך, יא גבר, במילה שלך, במילה.
משתאים בי שחזו בה הולכת אחריי כמו בפעם הראשונה שהפכתי ממנה פניי והשתאיתי לראות את חומותיה ואת שעריה נעשים גדולים יותר ויותר בכל צעד שרחקתי ממנה
כל יום כל יום
Thank you.
Estaika via odds sakatu aswatek asamu surek maho osa sekin kasar albek ala sasir siyasi la main san lain san zeev wat amil dama lil san there's nothing new under the sun veloni maslach bas min asimat albna ihna baadna ben ranilek lahad ma nitzakar inu min kutrat al-alam in sinayinu rabna wahad al gesher meitarim krui merov pachad itnari מאפר קומי לעולם האור לא שלם בלעדייך ישוב אש זרה באוהל מועדייך משזר שש ארגמן לאירום כהנייך על ראש שמחתי ז'ולחק בין עיניי לשוני לחיקי דממת אדם באורקייך מנעול השדיד עכשיו בנייך בנותייך קוראים לך הללי הללי אלוהייך הזה לי ומה לכם
ברוכים השבים והשבות ברית מילה אנחנו עם יונתן קונדה שנותן פה בראש אנחנו נוריד אחר כך קצת הילוך אל תדאגו אנחנו נוריד קצת הילוך אבל זה דברים חשובים חשובים מדי לא לדבר אותם ולא לומר אותם ואשר אחרון שהקראת מדבר ממש על גברים וקודם כל נראה לי שבאמת זה חסר אתה יודע כי אם יש טענות על גברים באופן כללי מן הסתם, כדי שהם גם יעשו את החשבון נפש לבד או בינם לבין עצמם, וזה כאילו לא אופציה מתבקשת באיזשהו מקום. אתה מציע גם מקום שהוא אומר, צריך לעשות את החשבון נפש הזה, גם בלי זרקור, כי יש פה אמת, יש פה אמת שגברים צריכים להתמודד איתה, ולא צריך את הזרקור הזה שמישהו יגיד עשיתם, כאילו ממש לעשות אותה. ובהמשך, בפרק אחר כבר אמנם, אתה כותב, לגברים שמסבירים את עצמם באמצעות אלוהים. שזה יש לזה בערך אמנות או שלוש ורסיות, נכון? וכמובן, אני פתאום נדלקתי, אני אמרתי לעצמי, וואו, עד לאותו רגע באמת לא חשבתי על זה ככה. אתה בעצם מתכוון הרבה פעמים לרבנים או אנשים דתיים, משהו כזה שמסבירים מעשים או הצדקות למעשים מסוימים באמצעות אלוהים.
אני חושב שזה הכל מצטמצם, גם שיר זה לפחד שלנו לא לדעת מה קורה לנו שאנחנו לא יודעים. ואלוהים במקום להיות שאלה נהיה תשובה וזה בא מתוך אישית מקום אמוני מקום שרוצה לעבוד את עבודת השם ומחפש בשאלות מוצא בתשובות יותר מדי קרדומים לחפור בהם בורות ודווקא שאלות נשארות עם הרבה מאוד מקום וגם נשללות אני רואה יותר ויותר איך השאלות הולכות ומתמעטות ככל שאנחנו גדלים בבית ספר ככל שאנחנו גדלים ומשנה
מתקדמים באיזה היררכיה
כן ובאלוהי השירה גם, וצערנו הרבה פעמים, הרבה שירים נהיים תשובות. להסביר דברים באמצעות אלוקים. להסביר דברים באמצעות אלוקים זה כמו לנסות להשחיל חוט במחט, בשחט ולשרוף את כל הערימה. זה מוקד, זה צייד מחשפות, זה לדמות את הדימוי עד שיוצאת לו הנשמה. לנסות להסביר דברים באמצעות אלוקים זה מה שבעיקר גברים מנסים לעשות, הם מנסים להסביר גברים אחרים באמצעות אלוקים ואז הם מתפשטים או לובשים, תלוי מה חיפשו בדיוק בלי הסברים מיותרים הולכים וגומרים ונשאר רק הצל שפוך על הרצפה והעירום הבלתי נמנע של נחש חוסר האפשרות לומר בכלל משהו מלכתחילה מזדחל בין כל זה בעשב הגבוה של העצב של גברים שמנסים להסביר דברים באמצעות אלוהים.
הרבה גברים חשובים מסבירים דברים באמצעות אלוקים ובאמצעות חסרונו, מסבירים דברים מובנים מאליהם, כמו באילו נסיבות מותר להרוג, ובאילו נסיבות אפשר להביט באדם ולראות מספר או זר או וכולי וכדומה, ואין דומה, ואין מדמה, המנסה להסביר דברים נוראים באמצעות אלוקים, או דברים פשוטים, או דברים גבריים, או דברים נשיים, או דברים של עוול, של עגלות חוטאות, של פנצ'רים, של יציאת אוויר בלחש, של פיצוץ גדול, המנסה להסביר יחידות לפיזור הפגנות שטח סגורים בפקודה, קריטה של רגליים של עצים בציות עצימת עין של העוצמה, אין הסבר. כי יש דברים שחור לבן והמנסה להסביר בעלות שייכות, רכוש, קדושה, סגולה, גנבה, שירה, גזע, ניחוס, סיפור, אופני קודש, מזבח, מאכלת, קורבנות, אלימות, רכות, עצימת עיניים, עקרונות אלוקות באמצעות אלוקים, חוטא למטרה, רובץ לפתחו כל דבר שאינו נגזר מהלב, הדופק כאגרוף על דלת אי הידיעה, שתיפתח לרווחה.
זה כאילו לתפוס משהו בגבריות הזאת. אתם הולכים לפעמים להסביר דברים מזוויעים באמצעות אלוהים, כאילו, לאיפה הגעתם?
אני חושב שזה לא שיר על אלוהים. אלוהים קיים וחי וקיים ושרי וקיים בנו.
לא שיר על אלוהים, זה שיר על אנשים.
שיר על השפה, כן, באופן שבו משתמשים בה, בטוח. זה יותר קשור, זאת אומרת, קודם כל עצמנו, מקום שבו הצורך לדעת יותר מדי. בצאתי על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, יש מה כתוב בתהילים. זאת אומרת, לא לדעת, זה שפה בפני עצמה שאנחנו לומדים. זה כתוב על יוסף, שאומרים שידע את כל השפות. לא היה צריך תרגום לאף אחד, אבל שפת לא ידעתי ישמע, בצאתי לארץ מצרים. דייקה, כי מצרים אני חושב, ואנחנו רואים את זה בארץ ישראל יותר ויותר, זה מקום שבו יודעים יותר מדי. עזוב מצרים, סדום. כתוב על סדום, שנכנסים המלאכים ללוט, באים כל אנשי סדום, מקטן ועד זקן, ורואים, תוציא את האנשים, נדע אותם. ואני חושב שזה מציאות של סדום שאנחנו רואים יום-יום. זאת אומרת, תגיד לי, נדע, אתה חילוני או דתי, אתה יהודי או ערבי.
אני עוסק הרבה בנושא של גזענות, ואני יודע ביני לבין עצמי שאתה כל יום, כדי להיפטר מהמחלה הארורה הזאת, אתה כל יום צריך להגיד לעצמך, אני לא רואה הבדל בין בני אדם. אתה צריך להגיד את זה, כי אם לא, אתה באמת נכנס לתוך המקום של הידיעה של הקטלוג, שהוא מגיע מהשנייה שאתה פוקח את העיניים שלך, הוא יימצא כמעט בכל, כל שאתה תשמע. והמקום הזה שבו להגיד, אני לא רואה הבדל בין בני אדם, זה סוג של תפילה שאני אומר לעצמי, אם אני לא אגיד אותה היום בבוקר, אני, כמו שתגיד, אני אדע אנשים כל היום. וזה קשה, זה זרם עצום, זה זרם עצום, גם כשאתה מתכוונן, זה זרם עצום של שיטפון הפוך לדרך שאתה מתאר פה. זאת אומרת, המציאות היומיומית, מי אתה, מה אתה, איך, מאיפה באת, מה הצבע, מה פה, מה המין, מה זה. אני חושב שזה ברמה החברתית חסר סיכוי, ברמה האישית של כל בן אדם, זה עולם ומלוא, זאת אומרת, אם אתה מחליט לחיות ככה, אתה יכול להציל את עצמך באיזשהו מקום.
אני מסכים, אני חושב שזה חסר סיכוי, כי הוא בדרך כלל זה לא מתחיל ממבט פנימה. בפינו בלבבנו לעשותו, אל תגיד מעבר לים הוא, ואל, זאת אומרת, מה שהם, אם הם מעבר לים הם ככה, או הם בשמיים, כמו שאומר, בפינו בלבבנו לעשותו, וזה הציווי הכי פשוט והכי קשה, כי מי רוצה להסתכל בתוך הפה והלב שלו כל בוקר? כמה אני נוגע בזה? צד החיוב, נגיד, שירה, זה חד משמעית מבחינתי, אישית, אני גם רואה את זה הרבה פעמים, בטח במקומות שאני עובד ויוצר ומלמד, וזה מין, זה נהר שנשתפים בו, מתנקים בו. הכלי של שירה בתור מציאות גם יצירתית, אבל גם חינוכית או פוליטית, בין אם זה אנחנו בתור יוצרים, או בתור מחנכים, אותו השירה, והספר הזה גם מבחינתי הוא זה, ממש סוג של פילטר. זה בדיוק כמו שדיברת מקודם, על הצורך לקום בבוקר ולהגיד, אני לא נכנע למציאות הזאת של הידיעה, ידיעת סדום הזאת של המצרים, שבו אין שפת לא ידעתי, שבו אני חייב לתת קבלות לכל אחד, וגוזרים עלי קופון וכל מה, זאת אומרת, השירה היא מקום שזה, אתה מעביר את כל, את הרפש הזה, את הרפש התרבותי הזה, דרך, זאת אומרת, העברית, בסופו אני מאמין, בסופו של דבר, כמו כל שפת לשון קודש, רבי נחמן אומר, לשון קודש זה לא דווקא עברית, זה כל שפה שאתה שם בה, את הקדושה שלך, את הכוונות שלך. ולשון קודש הזאת, מבחינת זה לא משהו שנתון לנו מסיני, זה משהו שאנחנו אחראים אליו כל בוקר, בדיוק כמו שאתה אומר. ולכתוב שירה בשפת הקודש שלך, או לכתוב, ואני עובד בקרב בני נוער, אני עובד בכל מקום, מרמלה ובת ים ועד הצפון.
עכשיו זה אחריות גדולה לכתוב שירה לפי מה שאתה אומר.
שיר טוב שבן נוער או משורר בכיר לכתוב, לא יכול להיות בקמצוץ של גזענות.
אני מסכים איתך.
או אלימות. באמת, לא בצורה אידיאליסטית, בצורה אמיתית, מבחינה אומנותית. אבל הפילטר הזה של לעבוד בשירה יום-יום בשביל לנקות, כמו פילטר, לנקות את המערכת, אני רואה את זה, שוב, יותר קל לראות את זה בחוץ, אני רואה את זה אצל תלמידים שלי שעל פני שנתיים או שלוש, במקום הכי, הכי קשה, בתוך הקבוצה בפנים, אני תפתח את הפה על הדעות, על דת, על לאום, על צבא, על אין סוף, על אלימות שהילדים האלה סופגים, זה מה שיוצא מיד. פותחים את הפה, זה מה שיוצא. בבית ספר, בצבא, סופגים. יוצא בשירים, יוצא שנה, יוצא שנתיים, יוצא שלוש.
אבל מתנקה?
מתחילים, כן. מתחילים מצאת שירים בסופו של דבר.
נקיים?
של עול הפירות הזה, פירות אם יש להם עול, על העץ דעת הזה, יוצאים לאט לאט, וזה השירה, אני חושב שזה איזשהו נתיב, איזשהו אפיק, איזשהו ודי כזה, שבו הדברים מתנגזים, שהיא גם חייבת להיות מלאה ברפש, בגלל זה.
זאת אומרת, השיר הוא כמו מראה בהתחלה בעצם לחיים שלך, כשזה מזוקק יותר גם להתבונן על זה, ולעשות את הרפלקסיה הזאת?
כן, יש תרגיל מדהים שנותן תלמידים, וזה עובד, לא משנה, נשים סדנה שבוע שעבר ביריחו לנוער פלסטיני, ולנוער שמנת בבתי ספר דמוקרטיים, לא משנה איפה התרגיל הזה, תרגיל קטן כזה, תן להם לכתוב שתי שירים, בעצם שיר אחד שאומר, כשאני מביט במראה, איזשהו דימוי עצמי שאני מביט במראה, שהשיר הוא, והשני שאני מביט במראה סדוקה, ולא משנה איפה, באיזה שפה, התרגיל השני, שאני מייצר שירה, והתרגיל הראשון מייצר פלקטים, ציפיות, דברים קשים הרבה פעמים גם. אבל משהו באפשרות של שירה להיות מראה סדוקה, שם אנחנו מוצאים משהו שלם בנו. הרבה פעמים בפעם ראשונה. בין אנחנו כותבים שנים, או בין אם זה פעם ראשונה, הילד ניגש למיקרופון או לעת או נייר, פתאום האפשרות להיות לא שלמים, אתה מבין כמה זה נדיר.
תראה, אנחנו באמת יכולים לדבר עד הסוף. אני צריך שנייה קצת לתת איזה התנחתה, כדי שנוכל קצת להכיר דברים אחרים שאתה עושה. אנחנו נחזור לשירה הזאת ולדיבור. חשוב מן כמוהו, מה יש לי להגיד? מי ששומע אותך ולא מכיר אותך, יתפלל לדעת שאתה גם אדם של קבוצות, שאתה בן אדם שפועל גם בקבוצה. אתה יודע, אתה נשמע כמו נביא, או כמו מכיח בשער, או בן אדם עם משנה סדורה, אבל אתה פועל גם בקבוצות, ספר הראשון שלך עם משורר אחר, אתה חלק מרכב שמשלב חבר'ה צעירים, פחות או יותר מכל מיני מקומות שהתלגדו ליצירת הרכב שהוא ידוע מאוד, הוא נהדר, עושה מוזיקה, פואטרי סלאם, סיסטם עלי, נכון? ויש לך גם פואטרי סלאם, וזה בפני עצמו אנחנו נדבר על זה, זה צורת שירה אחרת, אבל נשמח לשמוע קצת על איך בעצם נוצר סיסטם עלי, כי נראה לי שיש לזה מקום חשוב בחיים שלך, ולהפך.
כן, סיסטם עלי זה הרכב, מוזיקה, להקה, שגדלנו ביחד בעצם, נפגשנו מגיל 17, 16, 18.
נולדת? בוא נתחיל קצת פרטים מבשים, איפה נולדת, איפה גדלת?
נולדתי בארצות הברית, את האמת, בזמן שההורים שלי למדו שם. אמא שלי מקור מקנדה, אבא שלי מפה, מתל אביב. הגעתי ליפו במסגרת שנת שירות כזה, שירות לאומי שעשיתי שם, 3 שנים, גיל 17, 15, 18.
מכינה וכאלה?
לא, זה היה קומונה בארגון שקוראים לו רעות צדקה, ו...
גם ארגון יפואי, קידום של בני נוער מכל הלאומים.
סיסטם הנפגש, היינו במקלט ציבורי קיבלנו, של העירייה, של עיריית תל אביב, ושם בעצם מתוך איזשהו מפגש, או קוראים לזה היום, אנחנו אוהבים לקרוא איזה הרבה פעמים בדיעבד גם התנגשות, כי בפועל מפגש הרבה פעמים אתה מצפה איזה משהו מנומס כזה, עם קפה ומעדן, אבל היה שם התנגשות, גם ברמה אלימות פיזית ומילולית וזה, אבל גם ברמה של האנרגיות, ומתוך המפגש התנגשות הזה באמת נוצרו הרבה מאוד ניצוצות יצירתיים של אנשים שנפגשו מכל הקהילות שיפו מביאה, צומת.
יש לי חבר שאוהב לצטט את קורט ונגוט במובן הזה. אם התאונה תתכוון. קרתה שם התאונה הנפלאה ביותר.
תאונת רכבת של הרכבת החיג'אזית, לגמרי. כל המסילות מאוזבקיסטן ואנשים שעלו מברית המועצות ו... ערבים פלסטינים מיפו מכל הקהילות, ויהודים שהגיעו, ויהודים שנולדו,
ורוסים, הכל.
אפשרות להיפגש ולפגוש וליצור מתוך המפגש הזה, היה כרוך עדיין, עד היום, יום, בכל חזרה, בכל הופעה, בהרבה מאוד קושי ומאמץ, לנהל שיחה, יצירה שהיא שיחה, ושיחה שהיא יצירה, ולאו דווקא מתקום, בטח לא לדעת, אבל גם לא להסכים בהכרח. זה הדבר הראשון שנולד. הצורך שלי לכתוב הוא דווקא מתוך מקום להגן עליי, לספר את הסיפור שלי כמו שהוא, משם אני מבין את הצורך שלך לספר כמו שהוא. אם אתה יכול, אז גם אני יכול, אבל כל אנחנו מתכופפים תחת מטריה אפורה של כל אחד יגיד את המינימום כדי שנסכים, על היוסטור לפוליטיקה, על היוסטור למדינה, ואז יוסטור לשירה גם, אין שירה שם.
ומאיפה הגעת? אתה לא סתם מצטט מהתנך, אני מניח שהתחנכת בחינוך דתי?
לא, ממלכתי.
ממלכתי, ממלכתי חילוני.
ממלכתי ראש בקיר, כמו שנקרא. חלוטין.
אני מכיר רק ממלכתי דתי, שם אני גדלתי. לא אותו דבר.
בסופו של דבר נראה לי, אם אתה מגרר את הפני השטח, אותו שיט.
לא, כי כשמישהו מדבר, מכיר את התנך כל כך טוב, את המובאות, אני אומר עצמי, בטוח יש גם רקע, אני לא אכנס להגדרות, אבל אני כן אכנס להגדרות של מערכת החינוך. שמישהו שלמד בבני עקיבא או משהו כזה.
לא, לא.
לא, אוקיי.
לא עלינו.
לגמרי.
משפחתית, נראה לי מתוך השסעים, מתוך החרכים שבין אמונה ואבדונה.
כי לצערנו באמת החלוקה היא מאוד גסה. אתה דתי, אתה תדע את הגמרא ואת התנך ואת התהילים, אתה לא דתי, אז תלמד תושבה פעם בשבועיים, וזה חיסרון עצום. ואובדן.
היה לנו כתוב במערכת שעות ביום שישי בצהריים, כן, תושבה, כן. כדה בית ג' עד היום אני שואל מה זה. אף אחד לא הסביר, גם לא היית שיעור אף פעם.
גם לא היה אותו, כן. הם רשמו את זה וזה יצא
בכורה. אף אחד גם לא הסביר מה ראשי תיבות.
זה דרך אגב למכור את הבכורה לפי דעתי. זה הממכר של הבכורה.
בלי נזיד.
זה הנזיד, את זה מוכרים. את זה מוכרים, קחו את זה, אין בעיה. אז נוצר ההרכב הזה, נוצר ההרכב הזה, שפועל מוזיקלית כבר הרבה שנים.
כן, אז פועל בהתחלה ממש מתוך ג'ם כזה, מפגש.
שיש בו הרבה שפות, זה בעצם חלק מהאיכות שלו, יש שם הרבה שפות. רוסית, ערבית, עברית.
כן, עברית, אנגלית, עכשיו יש גם אמהרית, סטיגרית, אפילו יידיש באלבום אחרון קצת, ג'יבריש.
אז קודם כל הם מומלצים לחפש ביוטיוב סיסטמלי.
יש אלבום חדש שאמור לצאת השנה ממש, אלבום מאוד מאוד...
ואתה מנגן שם גם על גיטרה?
בסיסטמלי, כן, התחלתי על גיטרה, לגן חלוטין.
וגם שר ומקריב.
כן, וכל אחד מביא שם דרך ורסים, דרך הבתים, את הבית שלו, דרך בתי רפ, בתי שיר, בתי פזמון, את הבתים שלו, בתים שהוא עזב, בתים שנמצא בהם, בתים מתפרקים, השיר ראשון שיר הדגל עדיין, קוראים לו בונים את הבית מחדש, נבנה בית מן השדיד. וזה באמת צורך, באמת את המקלט הזה, אחרי פחות או יותר שהתרחשות הזה, התבשלה שם מעט מאוד איזה שנה, יצאנו עם מאבק שעדיין מתנהל באיזשהו אופן, על דיור, סוי דיור, ביפו, בדרום תל אביב, סביב ההתחברות של סיסטמלי, אז למאבק הזה יצא, המקלט נלקח חווה, על ידי עיריית תל אביב, נסגר בו בשבוע, בלי התראה, אז נדדנו, נהפכנו לאוהל מועד, ושם באמת גילינו שהכוח של היצירה הזאת, הבוערת, שהיא שיחה בינינו, שהיא התנגשות הזאת, היא לא צריכה גם כתלים וקירות. הבית הזה הוא באמת סוג של משהו נודד, והוא נמצא בבתים שלנו פנימה, בבתים של בתיבות של המילים, זה התיבות נוח של המבול הזה, של המציאות שאנחנו נמצאים באלימות של מבול הגזענות והאלימות והדיכוי שחווים יום יום, כל אחד מהכיוון שלו, וזה אתה רואה מאוד מאוד יפה ברכב כמו סיסטמלי, כל אחד יש מה לומר, כל אחד יש מה לספר את הנדבך שלו בסיפור, והיכולת להקשיב ולספר מתוך שיחה, זה כוח עצום. אבל זה דורש להתוודות ולהודות על החלק שלך שאתה ספגת וגם מנחיל במבול הזה שאנחנו חיים אותו. אבל בתוך המבול הזה יש תיבה, תיבת נוח, חסידות דורשת תיבה זה מילה. תיבה, אז מצאנו בתוך המילים שלנו איזו תיבת נוח כזאת לבוא, שניים שניים לתוך המבול הזה, לתוך השירים האלה.
אפרופו, יפו מופיע בספר, זה באמת מוביל אותי, גם מופיע הרבה, בעיקר בשער השני, והיא ללא ספק חלק משמעותי מהחיים שלך. ואתה דובר ערבית? אתה גם כותב בערבית?
באמת, בעמי, לא מדוברת, לא ספרותית לצערנו עדיין.
מרשים מאוד. אבל אין ספק שהיא גם חיה באמת, ויש שם איזה דימוי יפהפה באחד השירים, שמי שמפריעים לקולות של יפו זה הדחפורים על החוף, וההליקופטרים שגם עוברים. ואני לא חושב ש... מישהו פספס פעם את זה או את זה, אבל לעשות באמת את הקשר, כן, זה גם ביבשה, גם בים, זו אותה תנועה.
שמיים וארץ.
כן, זו אותה תנועה, זו אותה מתכת, ואני מניח שבתור מי שאוהב את יפו, ויודע גם שהאוכלוסייה הערבית היא בעצם האוכלוסייה שחיה שם ברובה, ולראות גם מה עובר עליה, גם עובדה שאתה יהודי, זה בטח לא קל. אני מניח שהיא כבר עיר שהיא חלק ממך.
כן, קוראים לה אום אל-ע'ריב, שזה אם הזרים, אז אם אתה מרגיש זר עם עצמך, יש לך מקום בה. ככה נראה לי גם הרבה אנשים נפלטים אליה.
מי נתן את הכינוי הזה?
זה כינוי פלסטיני עתיק.
זה פלסטיני עתיק?
ערוס אל-בחר, או ערוס פלסטין, כאילו קלת הים, דימוי הזוהר, והאנדרגאונד זה אום אל-ע'ריב, אם הזרים, בא ביחד, עניין כזה, של שהמיתולוגיה הזאת היא קיימת, אני חושב שיהודים, יש לו, סבא שלי זה העיר הראשון בתור פליט שעזב את עזב. הוא עזב אחרי המלחמה, והגיע לפה עם משפחתו בשדרות ירושלים, שיקנו אותו בבתים נטושים. ועד יום האחרון הוא היה מתבלבל עדיין, ככל גם שהזיכרון שלו הלך, בין ורשה המופצצת וחרובה, והזיכרון של לעמוד עם מפתח על מפתן הדלת שלו בפינסק, לבין הבית הנטוש שהוא קיבל כמו שהוא, עם סדינים בארון.
מה אתה מרגיש ביפו היום, כשאתה הולך שם?
אני חושב שזה מקום שהוא נתון הרבה, אצלי הוא מתחבר, הרבה הרבה מאוד ייאוש, הרבה מאוד תקווה, בו בעת.
יש לו תקווה, אני קראתי את הספר שלך, ואני חייב לומר, אני מיואש, אני קצת מיואש. אני מיואש מאוד, אני חושב שבאמת, אתה יודע, אתה מדבר כמובן לא רק על זה, אתה עובר לירושלים, ואתה מדבר באומץ, אתה מבקר את שני הצדדים באומץ, אני חושב, כי זה לא חוכמה... לתפוס רק צד אחד. מצב כל כך סבוך, מדמם, ואין סופי, חייבים להיות לו שני צדדים שרוקדים את הטנגו הזה לצערנו. ובאמת ראיתי שיש לך עוד תקווה, ואני מעריך את זה, אני מקווה שזה לא פער השנים, כי אני קצת התייאשתי. אתה רוצה להקריא משהו בתשובה, ואנחנו נשים קצת מוזיקה?
שיר יאוש מיפו.
אוקיי.
היסטורי, הוא גם עלה מתוך איזשהו קברת שיצרתי בזמנו, על תל אביב, מתוך יפו, שכולו על התל. שכבות האלה של התל, של העברית ושל הסיפור של תל אביב.
שזה שיר חשוב מאוד גם בקונטקסט אחר, זאת אומרת, רציתי לדבר על השיר הזה גם בפני עצמו. זה שיר שאמור גם לעורר את הבן אדם.
היסטוריה. היסטוריה היא לא מילה בעברית. היסטוריה היא לא מילה עברית, זו מילה שאולה. אם תשאלו אותי מבחינה היסטורית, צריך לערבב יחד כל מה שטרם נאמר עם מה שכבר נאמר, כמו שמערבבים יחד חול ומים ליצור בטון או את שני המרכיבים הכימיים של חומר נפץ בפצצה. עד שיתפס ההווה בפתילנו הקצר ולא נתאפק ונתפוצץ בפיגוע טרור ורעבה שיהפוך את נאות הפקה וצהלה שוב לנוף קדום. כי היסטוריה היא לא מילה עברית. כשכל יום חבלנים מפוצצים ילקוטים שמשאירים ילדים על ספסלים ציבורים ברחבי הארץ. כל דפי מחברות ההיסטוריה, התנך, הגיאוגרפיה, ידיעת, הארץ, לשון, מולדת, מורשת וכו, מתעופפים לכל עבר. כמו שיניים מתוך הפה עליו מונח לפתע אגרוף העובדה שאנחנו נלחמים כאן מול עצמנו, לוחמי שברים מול המראה. ההיסטוריה מלמדת אותנו להאמין למה שאומרים. היא מצמידה עובדות רכות כמו אלקטרודות ומחשמלת את מוחנו כמעט למוות. ההיסטוריה מלמדת אותנו לשבת בשקט, מלמדת אותנו למה מה קרה, למה מי מת. מלמדת אותנו שאיננו ילדים עוד ושאיננו יכולים עוד אי פעם לשחק באמת. כמו בכדורגל, להתחבא מהאמת, לבעוט באמת, לקללה. אסור לבכות או לדבר בכל רם בקרבתה. ההיסטוריה שונאת ילדים. היא שמה להם מילים בפה כמו סבון ומסיבה להם כאב. כשהם צועקים, זאב, זאב, והמלך הוא עירום. שימו לב, אף על פי שהיא יודעת ומסתירה זאת היטב, ההיסטוריה רועדת מפחד. כל פעם שהיא שומעת את כולכם, כי אתם ילדים וילדים לעד רוגמים בה במעלה ההר את אלישה באבנים ואת מגב באבנים ובכיכר המדינה את חלונות הרעבה באבנים ואת גוליית העבר באבנים. וההיסטוריה יודעת כי ביום מן הימים לא נזדקק לכל כך הרבה מילים כדי להיות יהודים.
משמיע קול קום ילד הגיע עת לפעול ישבר לי הזין כולי חטא לובשת היום בגוף של מת גוסס מעט לעט זה גוספל בארבע מיתרים אני חושף את הקלפים על קאי רומא רואי מלך בתחריכים חושך אור על מזבח הלילה אני מונח שיקור ילד עבוד מחפש מזון רוצה רק בך, רק בך, רק בך והזמן יורה כמו אש בשדה מוקש אני חושש, אני פוגש את עצמי בריא בדמי בעדתי בשפלותי עננה מסתירה כבר צורה, כף ג' שנים, עוד עברה, עוד מפולה, ממלכת יהודה, שם שלא נקרא, אני... ואיפה אני היום? כבר לא כתמול שלשום, אני אבוד. אין לי מאום, אין לי כלום, יש לי רק אותך. רק בא... אקבר יריות ממחתרות הזרע שוב אני עולה באוב ילד צהוב בשורת המחוב דבר הרוב
זוקן עוברים, נער בן 70, אני תפילת ההורים, אני משחק של רחמים, נפתולי הלב, ימים מגולדים, מדם הילידים, חבל כרוך, משתי ארוך, תינוק ברוך, הבא עלינו לטובה, עולה רעה. כולי הרוב, כולי שכין, גילת אישיות מושלת, עכשיו השטן בדלת, אני רוצה רק בך, רק בך, רק בך, רק בך, ענני, ענני, ענני.
שוב שלום לשווים ולשוות, ברית מילה עם יונתן קונדה, שהוציא בהליקון, אפיק.
את הספר, הספר התחיל מתוך, דיברנו על שיחה, מתוך שיחה של כמה שנים עם תהילה חכימי, על שהיא בעצם ערכה את, את החלק הראשון, זאת אומרת כל ההתכווננות של הספר נבע מתוך השיחה הזאת איתה, ואת הסדרה הזאת עורך דרור בורשטיין של הליקון, וזה יצא באמת בסדרה שרואים באור ספרים מדהימים של שירה, אני חושב, מתוך בשנים האחרונות, כן. ויש עוד כמה בדרך, אני יודע, של, שיש מה לצפות.
שתי שאלות, אני בדקתי היטב בספר, לא רשום עורך. אין עורך לספר.
את העורך בסוף יש...
בסוף יש תודות.
יש תודות, כן.
יש תודות, יש תודות, אין עורך לספר.
יש עורך הסדרה זה דרור.
נכון, אבל אני מבין שאומנם התייעצת, אני מניח גם דרור, הזכרת גם את תהילה, אבל... אני, אם הבנתי נכון, זו הייתה החלטה שלך בסוף, זאת אומרת, אתה לא רק כתבת, אלא גם ערכת את הספר באיזשהו מובן.
לא, אני חושב שהיו שם כמה עורכים, אני חושב שדרור נתן אינפוט מאוד מאוד רציני ברמה, אבל אני חושב שזה סגנון, אולי סגנון עריכה, מה שאתה אומר, אני חושב חשוב, שקשור בשיחה.
לא, אני יודע שהרבה פעמים בספרים כתוב מי העורך של הספר באופן...
לא, יש עורך, גם עם תהילה מתוך ספר, גם עם דרור שיחה, מבחינתי מאוד מאוד מלמדת שאני יותר מהספר זה לוקח אולי איתי. שקשור בלקיחת אחריות על המלאכה, על מלאכת המשכן הזאת. מעולם של היפ-הופ או ראפ או מילה מדוברת, המילים לא נחצבות בסלע, זאת אומרת, זה משתנה מהופעה להופעה, בהתאם לקהל, וטוב שכך, בהתאם למי מקשיב, בהתאם איזה מצב רוח אתה נמצא, מה יש לומר, מה קרה היום. שירים האלה נכתבים על הדף, ויש שם שיעור מאוד גדול בין הדבורה לכתובה, שבאמת בזכות גם דרור, גם תהילה, וגם יכולת לערוך, לא מתוך חרב התרבות, אלא מתוך שיחה.
אבל אני חייב קודם כל להגיד למאזינים, אני מבין מפה שאנחנו בעצם, אתה יודע, פתאום עובר לי בראש, הספר הזה הוא כמו המשנה, ואנחנו מנהלים פה גמרה לחלוטין. אנחנו כבר בגמרה של הספר הזה. יצאת למלחמה באיזשהו מקום, וככה אני מרגיש לגבי כל אחד, שהוא הולך לטוב ספר, זה אפוס, הוא כאילו בינו לבין עצמו זה אפוס. והאפוס שלך מאוד מאוד חד, הוא מאוד מאוד חד והוא מאוד מאוד מכוון. ואנחנו מדברים כבר המון זמן, ואנחנו לא נספיק להקיף הכל, אבל אני מרגיש שאני לא אעשה, אני לא אעשה איתך חסד ראוי, אם אני לא אזכיר שפתאום יש איזה כיסים כאלה של אהבה בתוך כל הספר הזה, שנותנים איזה צלילה ונשימה, והרבה פעמים הם כמו סודות שאתה לוחש לאהובתך, כי זה מרגיש כל כך אינטימי שאני כבר אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה בכלל... אני נותן פה הצצה למשהו לא שלי, ואני כמובן לא מכיר אותך עד כדי כך אישית, אבל ברור לי שאהובתך הנוכחית, כאילו היא לא מופיעה פה באופן גופני, או באופן שמי, או באופן שמגלה לנו קצת עליכם, על הזוגיות שלכם, עליה באופן ספציפי. יש פה לחישות כאלה שאני הרגשתי לפעמים, הוא הולך לקחת נשימה, והייתי כזה בסרטים הרבה פעמים שהגיבור מתקשר לאהובתו, תגידי לי ש... יודע, זה ישר קפץ לי, ואני מכיר איזה סרט שניים כאלה, וזאת הייתה התחושה, וזה היה מעניין מאוד, זה היה מעניין מאוד, וגם מעניין אותי גם לדעת למה זה ככה ולא אחרת.
האפשרות להתבטא, האפשרות לבקר, האפשרות להשתלח, האפשרות לעצמך פנימה וגם החוץ על העולם, זה רק שיש את הבית הזה, רק שיש אהבה. ואהבה זה מלחמה, זאת המלחמה. כל השאר זה שטויות. באיזשהו אופן עמוק, שטויות במובן העמוק. זאת אומרת,
גם בשירים האלה אתה מאוד דרך, אתה פתאום מאוד מאוד דרך.
כן, אני חושב שיש, בכלל כל הסרט, שהחוט שקושר, זאת אומרת, זה תפילה, השיר הנושא, ספר קוראים יהפוך הסדק אורו, שיר הנושא, אולי נקרא אותו, נדגים את זה בצורת זה,
קדימה, קדימה.
זה, יש בו שורה שזה, שיהפוך, שיהפוך, זה איחול, זה תפילה, הלוואי שיהפוך הסדק אורו, והספר בסופו של דבר, שהוא ירד לעולם, זה כבר פסיקה, יהפוך הסדק אורו. ואני חושב את הדילוג הזה, את הדילוג הזה בין התפילה, לבקש שיהפוך, שהחושך יהיה אור, שיהפוך הסדק, יהפוך למשהו שאפשר ליצור ממנו, שייברא, זה השירה מתווכת את זה, בין התפילה לבין ההגשמה.
זאת אומרת, התפילה זה הטופס שצריך למלא.
וגם, השירה היא הבירוקרטיה בעצם של התפילות, באיזשהו אופן. אתה מכניס את זה לתוך הצינורות האלה.
תמלא את הטופס הזה פה.
ואני חושב מהבחינה הזאת, כן, זה אפשרות לבקש, לא רק בתוכן, אלא גם בצורה, בצורה נכונה.
אני לוקח אותך עוד יותר רחוק, אני אנסה. אתה רצית לעשות קצת הפרדה בין החיים הפרטיים ל... זאת אומרת, יש איזה גדר מסוימת שאתה אומר, עד כאן, אני מדבר על זה ברמז, או לא יותר מדי? כשמדברים על האהבה הפרטית שלך.
לא שרציתי, אני חושב שבאמת, בהקשר של הליכה, הספר זה לא יצא עד שמשהו בחיים קרה. באיזשהו אופן, הספר זה נשל של תהליכים... חיים, גם תהליכים חד זהות, בין אם בפוליטית, אמונית, לשונית, לאומית, זהותית, משפחתית, ולא הרשיתי לעצמי בצורה עמוקה, גם לא מודעת בעיקר. ברמה טכנית, שירים לא מקבלים עד שאתה חי את הדברים עצמם. אני חושב, הרבה פעמים השירה היא לא חיים, לא באה מתוך חיים, איזשהו, במקום לחיות אותם, אנחנו מטמיעים את זה בשירים, הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה, בתום שירים, הרבה פעמים השיר הוא תחלופה הרבה פעמים, למה רצינו לחיות, ולא הצלחנו, לא היה לנו אומץ. אני חושב שהרבה פעמים השירים שירדו, בסופו של דבר, מה שבסופו של דבר מחזיק את זה, זה היכולת של החיים לערוך, לערוך את הדבר הזה, ולהגיד לי מה הסוף של השירים, מה ההתחלה שלהם, וגם ברגע שהם הופכים למציאות מסוימת שהיא משפחתית, גם אפופו בצורה הכי פשוטה, התא המשפחתי התחיל באמת משבר ונגמר בחופה ובבן שלי, וזה תהליך ש...
אתה רוצה להגיד על איזה שבר אנחנו מדברים של להשאיר את זה בכללי?
שבר, כתוב בסדר, אני אקרא שתי שירים שמדגים אולי את הקצוות של זה. סדק. לפתע ילדותי בניין נטוש. הזיכרון כמו חברת קבלן סוחרת חבלן להניח את הזמן כחומר נפץ ליד היסודות בהתאם לתוכנית האב. שהכל יקרוס אל תוך עצמו ואף אחד לא ייפגע. זו בגדול ההנחיה. בינתיים יש סדק שחור ועמוק בתקרה. אני בוהה בו בלילה ומתפלל שיהפוך הסדק אורו. שיהפוך הסדק אורו ויהיה לחוט. לתפור תלאי הוריי חזרה לבגד, לחסות צלקת אהבתם. שיר אחד, והשיר האחרון, נמלט על. עם שחר שוב נולדתי בך, תחת חלון פתוח לעץ תפוח, ושבר ירח חד שניסר, מאפאפנו ארפילי לילה נכחד. ברעד וילון פורש שדי, זיו פניו כשמש. בחלונות קרון רכבת גופי, הנרתם לגופך בבבי עברנו, הננו. ובמיטה הזאת אין זמן ואין סמיכה, ואין לנו מסורת להישמח מלבד. נסור את החלומות הזאת המטוטט כאבק כוכבי היותנו אל תוך יאה, אל גדול תחת לשוננו. בית. בצינורות כיסוף דבש דימוי מדמם חלב אם, בחוץ אבותינו מטפסים על הקירות כשיח על בטון החשוף. בפנים פיך ופי מערת אדם קדמון. לשון אל לשון מושחז בה כאבן אל אבן עד אש. בטן לבטן נוצקת, הר חורב בתוכנו עולה ויורד. עולה ויורד עדיין, כנשימה ונשיפה כבדה אחרי עשיית כל האהבה הזאת.
יש איזושהי הקלה או קושי לשים את זה בספר שירה? זו שאלה שאני, כל פעם שאני נתקל בזה אני שואל אותה מחדש, אני לא...
כן, אתה יודע, זו שאלה, אתה שואל את הפרקטים, מי קורא את זה? מי כבר קורא?
כן.
שאלה לגיטימית וחשובה.
כן.
ומתוך התשובה על זה אמיתית, לא התשובה, אני חושב שהשלעתית של הדימוי ה...
כל אחד קורא את זה על עצמו, זאת התשובה
שלי. זה שיח, זאת אומרת, כן, זה באיזשהו אופן זה השתפכות הלב בצורה... כן, אני חושב שהיא...
היא דורשת אומץ, כי היא יוצרת מרחב שמתוך שאלה אחת נוצרות רבות, שאלות רבות, ויכולת לשרת בצבא התשובות שנדרש מאיתנו, אני חושב, זה לא משהו שעולה בקנה אחד עם שירה, באיזשהו אופן בסיסי. התשובה היא השירה, אבל בתוך השירה תמצא הרבה מאוד שאלות, ספקות, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, זאת אומרת, מקום שבו הסדק מאיר, הספק מאיר, זה מקום שאני חושב שגם מסכן הרבה פעמים את המבנים הבסיסיים הכי בסיסיים, חברתית, תרבותית, שאנחנו נמצאים, שבו אנחנו כותבים שירה כי זה חשוב, כי זה נאמן התרבות שלנו, כי ככה כותבים שירה, כי אל מול האפשרות לכתוב שירה לתוך מקום שזה לא חשוב. אתה צריך להוכיח אם זה חשוב, זה חשוב, כי אנשים יגיבו לזה או לא, אבל זה מתוך שיחה. אתה מאבד את בין השיח שלך, זה אחריות שלך, לא רק שלו. והשירה, אם היא מאבדת את קהל לקוחותיה, או את קהל, זה אחריות של משוררים לקחת את האחריות, זאת אומרת, לא מתוך זילות ולהפוך את זה למשהו שהוא לא ראו מבחינה אומנותית, אבל דווקא להעמיק את האומנות כדי להפוך את השירה שהיא משהו שהיא ברת שיח וברת קיימה בגלל זה.
אתה התחלת עם משפחה בגדול, וסיימת עם משפחה. זה מהלך. זה מהלך. ובאיזשהו מקום זה גם לימד אותי, או לפחות גרם לי לחשוב שדי ברור מה כוח המשיכה בעצם שלך באופן אישי. שוב, אני גם לוקח מזה לעצמי, אני בטוח שכל מי שיקרא, אבל זה שהנחת את זה שם, זה גם אומר משהו. ובגלל זה אולי נתן לי את התחושה של to be continued, כי יש פה משהו מעגלי, זה התחיל עם משפחה, אמרי, הגעת למקומות אחרים וחזרת בסוף, ושוב, אנחנו על קצה המזלג עם הספר עד כמה שיכולנו, אבל ככה גם קוראים לשער האחרון, ואתה חוזר לשם. אתה חוזר לשם אחר קצת.
כן, כמו כל שנה. סיימים את...
כמו כל שנה. דרך אגב, המעבר שלך, אתה עכשיו גר במושב, נכון?
כן, כן.
אתה יצאת מתל אביב לאחרונה, או שלא גרת כאן בכלל?
לא, גרתי ביפו עד ש...
גרת ביפו?
ביום החתונה עברנו קצת, כן, כן, עברנו כדי להעמיק פנימה.
להשיג אותך פה חזרה לתל אביב, זה היה קשה, היה קשה, היינו צריכים הרבה כוח משיכה פה.
הרבה רכבות.
הרבה רכבות והרבה כוח משיכה.
אני חושב שזה, נגעת פה בנקודה מרגשת, מבחינתי אותי מרגשת אינסופית. כל, אנחנו חיים את המיתולוגיה הזאת, אני חושב בצורה, והשירה ממחישה את זה, ממש נותנת לנו ביתה בראש כל פעם, שאנחנו נזכור את זה כל בוקר, שיר של יום. אנחנו חיים התרבות שלנו, ואני מדבר גם בתור יהודים, גם בתור עברים, עברים ערבים, שמים. זה תרבות של וידוי, של הודעה, מיהודים לשון הודעה ווידוי. ואני חושב באמת בראשית, אנחנו קוראים עכשיו את בראשית, זה מסכת של וידויים, דברים מאוד מאוד קשים. זה וידוי על חטא, זה המיתולוגיה שלנו, אבל אבותינו ואימותינו, לא כתוב שהם הכל הסתובבו וחלק זרקו פרחים, כתבו דברים מאוד מאוד קשים שקשורים באוהל שלך פנימה.
וחשפו וידויים.
וחשוף שם את זה לשולחן ומדבר את זה, כותב את זה, שר את זה, כואב את זה, זה המיתולוגיה שלנו. זה האמונה שלנו. זאת אומרת, זה הדרך שהחיים מתקיימים, ויכולת שלנו ללכת לסדקים האלה ולדבר אותם, ולהאמין מהם, לא להאמין מהפלקטיות, מהמלט, מהסיד שמכסה עליהם. מיתולוגיה, זה מיתולוגיה של וידוי. ואני חושב שזה גם, השירה שלנו היא המשך טבעי של זה, והוידוי הזה גם אומר, אין מה לעשות, מגיעים לסוף ספר דברים, באים להיכנס, משה מת, נפטר, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, נכנסים לארץ ישראל, חוזרים לבראשית עוד פעם. כל שנה מחדש אנחנו מצווים להיכנס לארץ המובטחת הזאת, עם האחריות של בפינו בלבבנו לעשותו, אבל אז הארץ היא עוד פעם מההתחלה, תוהו ובוהו. וכל שנה, כל שיר מחדש, אני חושב, כל שיר, אם אנחנו לא עושים את העבודה הזאת, ואני חושב שהעבודה הזאת היא כן, לחזור לבית, לחזור למשפחה, בפשט, כל אחד לעצמו, כמה היא שבורה או לא שבורה, או כמה היא, להבין שאנחנו חלק לא בלתי נפרד, כמו שחזרנו מתחילת השיחה, אבן, אבן ישראל, אב ובן, זאת אומרת, משהו שזה זה היסודות שלנו, גם אב ובן, אם ובת, כל, זאת אומרת, זה היסודות המרכיבים של השפה שלנו פנימה, ושל המיתולוגיה שלנו פנימה, ושל השירה, ובתוך זה אנחנו בונים את בתי השיר שלנו, אני חושב, כל שנה מחדש, כל ספר מחדש, אפשר לקרוא שיר קצר לסיכום איתו.
אנחנו, קודם כל זה מרגש אותי שאנחנו עשינו פה בתוכנית את מה שעשית בספר, גם סגרנו מעגל. אז לפני הסיום ולפני שאתה תקריא שיר, שוב, הרבה תודה ליונתן קונדה, שירחנו אותו פה על הספר החדש שלו, ויהפוך הסדק אורו, באלף, ואני אגיד תודה לאורך שלנו, נדב אלפרין, ולך יונתן, המון המון תודה.
תודה שלומי, תענוג לשוחח, ואמן שכל השירים יזכו לשיחות כאלה, ושיחות לשירים.
אמן ואמן. נראה לי בתוכנית הזאת, אנשים אמרו הרבה, ככה אינסטינקטיבית, אמרו הרבה אמן. אנחנו בברית מילה, כאן תרבות, 104.9, 105.1. יונתן, קונדה, נסיים עם שיר שתקריא.
אז הוא מוקדש בהמון אהבה לאשתי טלילה ולבני, אמנואל יעקב, שחוגג היום 6 שבועות.
מזל טוב.
אז בהרבה מאוד אהבה ופחד. משפחה. הוריי שני רסיסים, של מים משתברים. כל אחד לבדו אחוז, אות שמש על מצח חייו. אחי ואחותי מרווים צמאונם בבארות תבונה בלי תחתית. אני לוחש להם את השם משפחה, ושומע הד עולה בפגיעת אבן המילה בקרקעית.